זה מקליט?
כן, זה מקליט.
פעם קודמת קיבלתי על הראש שלא הייתה הקלטה. עוד פעם. נכנס, ייכנס, היוצא, אני יוצא. אני לא אקרא עכשיו את כל הפסקה, 2-3 משפטים וניכנס לעניין. אמרו, הנכנס, ייכנס, היוצא, אני יוצא. זה גם אליבא דבית הלל וגם אליבא דבית שמאי. בשעה שהדורות מקולקלים, וצריך לסעדם בדרכי תורה, להורותם בדרך השם הטובה והישרה, צריך שתהיה השקפה של המדריכים הקדושים פונה תמיד אל התורה, אל החיים שבבית המדרש. משם יראו יפה איך החיים צריכים להיות, ועל פיהם יסודרו. טוב, אני חושב שלמדנו את כל הדף הזה בפעם הקודמת, נכון? קצת הרצנו את הסוף, אבל אני חוזר. בשעה שהדורות מקולקלים, ועכשיו צריך להתמודד פה עם תופעות בעייתיות בחברה, מבחינת המוסר והמעשה על פי רוח התורה, אז המדריכים הקדושים חייבים להיות מסתכלים אל החיים שבבית המדרש. החיים שבבית המדרש זה מקור החיים, מה שהסתכל באורייתא וברא אלמה, ולהבין שהמציאות שבחוץ היא רק איזשהו רווה זמני, איזשהו תהליך. נסו לשער את זה בדמיונכם, כאילו אתם רואים את העולם הפיזי נברא, ואתם עושים את זה בסלואו מושן, והוא כל הזמן הולך ונברא. אז גם אחרי שתם הבניין החומרי של העולם, לא נגמר המהלך הזה, והעולם הולך ונברא. וביחס לכל מיני מצבים שלא יצא עדיין מן הכוח אל הפועל, אמיתת תכונת החיים, אז צריכים להסתכל רק פנימה לבית המדרש. כי פנימה בבית המדרש זה מקור החיים, ומשם הכל יונק, הכל מקבל את ערכו האמיתי, ולא את ערכו המדומה. ולכן, כשהדורות מקולקלים, אל תסתכל החוצה. אין לך מה להסתכל החוצה. אתה חייב להיות מסתכל פנימה אל החיים שבבית המדרש, שזה עומק הלימוד. משם יראו יפה איך החיים צריכים להיות. ועיקר הנקודה כל הזמן זה זה. איך החיים צריכים להיות. בית המדרש, הדגל שלו חייב להיות איך החיים צריכים להיות. אמנם, אם יצרף לזה אדם, אני ממשיך. אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. יכולה להיות עצה, תשמע, אתה חי על ענן, מה שנקרא. יש לך חלומות מאוד מאוד אידיאליים. אתה חי בשמי שמי מרום, בשפה הגבוהה והעמוקה של הרב קוק, אבל אתה לא מבין איפה המציאות נמצאת. בוא לשוק. אתה מנותק. אתה חייב לבוא לשוק. ותראה מה קורה. ואחרי שתראה מה קורה, תכריע על בסיס ההצעות שתקבל בשוק, תכריע איך לנהל את החיים של האומה. אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. כי כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים מצד הנקודה של חוכמת הרפואה, לא מצד הרצון של החולים שישחיתו בריאותם, בשביל הנהגתם הרעה בהליכות החיים, חייהם. זו דוגמה שהיא מובנת, אבל אנחנו לא שמים לב לתהומיות שיש בדוגמה הזו. כי נשווה לנגד עינינו מצב שהטיפול הוא לא נעים. מה היה קורה אם ביחס לכל טיפול לא נעים, היינו אומרים לרופאים את המשפט הבא, תגיד אתה קיצוני? אתה נורמלי? מה, אתה רוצה שיסנאו אותך? אתה רוצה שלא ירצו לראות את הפנים שלך? רופא אמיתי, צדיק. התשובה שלו אמורה להיות כן. שיסנאו. ובאמת אני מאחל שלא יראו אותי יותר. אני לא על נקודה פה, אם אני הכי כיף אצלי. מי שהולך לרופא כדי שיהיה לו כיף, ויותר גרוע ממי שהולך לרופא כדי שיהיה לו כיף, זה רופא שאין לו את העמדה הפנימית שמסוגלת לטפל בפציינט, למרות שלא כיף לפציינט. הרופא חייב להסתכל על פי חוכמת הרפואה, ואם חוכמת הרפואה אומרת לך, אל תאכל X, אל תאכל Y, אני חייב להוציא לך את איבר X, איבר Y, לא עלינו ולא על אף אחד אחר. אז זה מה שעושים. אבל זה לא נעים. זה לא נעים לקהל השומעים של עולם הרפואה. מי אמר שזה צריך להיות נעים? זה רפואה פה. זה עניין של חיים ומוות. למדנו כבר את פושט כליים בשוק? יכול להביא לי ברכות א'? הרבה פעמים הרב משווה את החכמים לרופאים. ותראו, גם הנביא מדבר על זה. אני קורא לכם, מיין היה ברכות א', אני מקווה שאני אמצא את זה בזריזות, פרק ג' למד א'. הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה אמר רב, המוצא כליים בבגדו, פושטן אפילו בשוק. מה היא טעמה? אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. אומר הרב, המפורסמות, אם שראוי ללכת בהן להבחין בין טוב לרע, עם כל זה, ראוי להשריש שהן פחותות במעלה מהמושכלות האמיתיות כדברי הרמב״ם, שידיעת טוב ורע במפורסמות ממנה יוצא את הכרת הנאה והמגונה. וזאת הייתה ירידת האדם באכילת עץ הדעת והידוק הירומים הם. זה הפירוש המפורסם של הרמב״ם. הרמב״ם מביא ששאלו אותו שאלה נפלאה. זה העונש של האדם שחטא? להיות יודע טוב ורע? חשבתי שלדעת טוב ורע זה משהו שאנחנו רק שואפים אליו. זה עונש. כי לדעת טוב ורע זה אומר שאתה לא חי במדרגת אמת ושקר. אתה חי בטוב ורע, נאה ומגונה. זה הרמב״ם. לא קריטי כרגע להעמיק בזה. על כן, אומר הרב, משפטי תורת השם התמימה שנוסדו בתארת המושכל האלוהי, נעלים הם מכל חוקי המפורסמות של טוב ורע. ומהם גם כבוד הבריות נמצא. על כן, בהגיע נגד השם, נגד חוקי תורתו, מצב שיש סתירה לחוקי השם. אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה. אף על פי שישנם במציאות, וראוי להיות בהם, וללכת בהם ביותם בלתי מנוגדים, חוקי השם. אם יש דברים שהם טובים, באמת טובים, נעים, אבל, וכדאי לאמץ אותם, אבל כשהם הולכים נגד חוקי השם, נגמר הסיפור. כי ישנם בית מיני חוקים. יש חוקים שמיוסדים רק על הנאה ועל המגונה, כמו היופי וחוכמות וכולי. אני קצת מדלג. וכל אלה, כל תעודתם איננה כי מנאה והנימוס וכו'. מה שאין כן, סוג שני של חוקים. החוקים הנוגעים לחיי הנפשות, כמו חוקי הרפואה, בשביל המשפטים הבאים הבאתי את הפסקה, כמו חוקי הרפואה וחוקי התמדת הבריאות, בהם אין להשגיח על חוקי נימוס וכבוד. כי תעודתם היא במעלה שהיא יותר מקפת ומעכבת ומביאה אל השלמות מחוקי הכבוד שאינם כי עודפים ומנעימים. יש מצב שדברים שנוגעים לעצם החיים. בוא עכשיו, כשאנחנו באה לפנינו סוגיה שקשורה לעצם החיים, נבדוק את עצמנו, תגיד, זה מנומס איך שאנחנו מתנהגים? זה מנומס, זה לא מנומס. אין מקום לדבר כזה. במקום שהחיים תלויים, לא מתחשבים עכשיו בנימוסים. על כן חוקי תורתנו הקדושה צריכים להכירם בתור חוקי חיים. לא חוקים שבהם יתוקנו ויונעמו החיים הגשמיים והרוחניים בלבד. חוקי התורה לא באו לעשות פה כיף. ואז במקום שזה יסתור את הכיף, אז אין מקום לחוקי התורה. מאוד מאוד לא כיף ללכת ערום בשוק. אבל אם זה נוגד את חוקי התורה, ועכשיו אתם כלאיים, לא נעים. נו, באמת. לא, זה, זה, זה התורה, ליצור אי-נעימות? תגיד, ואם צריך חס וחלילה לעשות לך חטא עין, גם לא להוריד לך את החולצה? אם צריך לבדוק איפה יש כלים, לא להוריד לך את החולצה, כי לא נעים. מה דעתך? טוב, טוב, בסדר. כבוד הבריאות זה מושג מהתורה, האנושות קיבלה אותו. לא אמרתי. אבל זה בסדר, אנחנו לא נגד הנאה והטוב והערב והנעים. אבל לא במקום שהוא עלול להמית אותך. צריך עכשיו חס וחלילה באיזשהו אישה צרה להפשיט בן אדם, אז לא. אתה הולך לרופא, אתה אומר, לא, לא, אני לא מתפשט לידך, זה לא נעים לי, זה באמת מביך. אני לא מתפשט לידך. תגיד, אתה נורמלי? ואני שואל את הרופא, תגיד, מה מעניין אותך רק שיהיה אצלך כיף? אתה פה בשביל להציל חיים, נכון? לא יהיה אצלך כיף. לרופא לא יהיה הרבה לייקים, אלא אם כן החברה היא בריאה בנפשה, והיא מבינה שאצל הרופא לפעמים סובלים. רופא טוב הוא רופא שלא תמיד כיף לך להיות אצלו. זה סימן שהוא דואג לחיים שלך. כי חוקי התורה בהם יקנו החיים, על כן הם נעלים מכל כבוד והדר מוסכם. כבוד והדר זה אחרי שיש חיים. כדאי שהחיים יהיו מכובדים ונעימים, אבל קודם כל צריך שיהיו חיים. והרי נתבשר לפניכם הודעה שאמורה להיות ידועה או מגיל חינוך, גיל 6, או מגיל 13, תבחרו. חוקי התורה הם החיים. זהו. אין חיים בלי חוקי התורה, כמה שזכור לי. התורה היא החיים. על כן, במקום שיש חילול השם ופריאת דברי תורת השם שהיא תורת חיים, אין חולקים כבוד לרב. כי הדברים שנותנים חיים לעולם הם נעלים מכל כבוד מוסכם במנהג אנושי. והכתוב דימה דרכי התורה לרפואה. אני השם רופאך, רפאו תהיה לשריך, כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים. אני רופא של ישראל, אז צריך לגלות פה את אבון אפרים. מה אתה מגלה את אבון אפרים? לא יפה. כי זו רפואה, וצריך להצביע על הבעיה ולהגיד יש פה בעיה. וזה רופא טוב. לא כמו שחזל אומרים, זה רופא טוב באמת. אבל הרופא, כל הצריך לו לרפואתו, לא יחוש לכבוד ונימוס. על כן כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים, ולא אקפיד, רק שיבוא היש על הצריכים לרפואה. זה מה שהרב אומר אצלנו. כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים מצד הנקודה של חוכמת הרפואה, לא מצד הרצון של החולים. והחולים, תמיד יהיה להם קשה לקבל את חוכמת הרפואה. כי זה לא נעים. הנכנס ייכנס, היוצא על יצא. אין לך לאן לצאת. אתה הולך עכשיו לשמוע מה דעת הקהל? אתה נורמלי? על בסיס מה הכריע הקהל? אבל למדנו בסוגיית סנדל המסומר את מה שהרמב״ם אומר, שהמון נוטה אל הדמיון. ברור שלא יתאים לו עכשיו הכאבים האלה. וזה שאתה כרופא תבוא ותטיח בו איך אתה אוכל ככה, ואיך אתה לא עושה ספורט, ואיך אתה לא מקפיד, לא יהיה נעים לו. הוא מעדיף להיכנס אליך, שתגיד לו, תשמע, איזה יופי, כן, אתה משתדל, יופי, נחמד. משתדל, משתדל, חביבי, אתה לא תיקח לעצמך אחריות עכשיו, צריכה לא יהיה טוב. כשאנחנו הולכים להכריע בשאלה כלל ישראלית, צריך לדעת שהחכמים הם בבחינת רופאים. ולא תמיד הדברים שלהם יתקבלו בנעימות. אני לא נגד נעימות. התורה לא נגד נעימות, היא לימדה את המושג הזה של כבוד הבריאות. רק מה לעשות? יש מצבים יותר חמור. ולדורות המקולקלים, לא תמיד זה יישמע כיף. ולא תמיד זה יתפס בפופולריות הרצויה. אני לא אומר שצריך לדבר דווקא באופן שיחיב. וצריך להתאמץ לגרום להם לסלוד. אבל מה קורה כשזה שעת חירום? אתה חייב להיות נאמן לחוכמת הרפואה. אם נאמנות לחוכמת הרפואה מאפשרת לך גם שזה יהיה בתהליך טוב ונעים, צוין. רק מה קורה כשלא? מה שקורה כשלא, זה שהרופא הזה צריך להיות אמיץ ולא לחשוב על עצמו, ועל המקובלות שלו בחברה, ולהגיד את האמת. גם אם היא מרה. גם אם היא כרגע מצריכה מהפציינט שינויים, או אפילו לפני השינויים, רק לשמוע דברים קשים. כן.
במצב שהחברה, הכלל החברה היא בריאה בנפשה, יהיה מקום לערב את ההמון בשאלות על ישראליות?
לא. מה פתאום? יהיה מקום לערב את ההמון בשאלות ברפואה? מה פתאום? אלא מאי? שהכל, אפילו בעידן הגוגל, כשאתה קונה אוטו אתה חצי סוכן רכב, וכשאתה קונה שיש אתה כבר חצי נגר מטבחים. אפילו בעידן הגוגל יש כבוד לבעלי מקצוע. מי יפתח את הפה? אל מול רופא בכיר, אל מול מוסכניק בכיר, מי יפתח את הפעם? פעם הלכתם למוסך ושמעתם, זה אתה, זו דעתך? א', זה זניח, ו... מה? נראה לי שזה זניח. בסדר, תפסת פה סוגיה שעלתה לי פחות יפה. אבל באופן כללי, אנשי המקצוע הם אנשי המקצוע. לא ראיתי שמתנגדי החיסונים, אני לא נכנס לסוגיה הזו, אבל הם נשארו בבית כשהם הגיעו למצב שצריך אשפוז, לצערנו. יודעים מבעלי המקצוע. רק מה? בתורה זה כל אחד ביהדות שלו. זה דעתך הרב, אבל דעתי שונה. אתה תגדיר מה זה יהודי. זה חלק מהנצרות שחדרה לפה, ואף אחד לא לחץ על ההזקה בזמן, כן. הרב קוק לחץ.
זה לא בדיוק אותו דבר. מצוות החול, יש לך, לא יודע, שנגיד של רכב, יש לך אחד שמלין ברכבים, בכל האמת אצלו. גם אחד שלא יודע, עובד במחסן אור חשמל, יש לו אמת אחת בשבילו. בתורה זה מלבל, כי יש לך מלא מלא שיטות בתוך אמת אחת.
צודק. צודק, ואני אומר לנו, אלה שאנחנו מעוניינים למצוא את הגברא רבה הזה, ובהזדמנות אחרת פה עם חבר'ה אחרים למדנו, יש דרך, על פי הרמב״ם ועוד, לדעת מי הוא אני לא אומר שיש אחד, זהו. אבל בוא נאמר, יש את התלמידי חכמים, שכן, לא כל הפים שווים. והיום על כל סוגיה, אז יכול לדבר איתך גדול הדור, יכול לדבר איתך כל רם, ויכול לדבר איתך כל מי שרוצה להעלות מאמר בסרוגים. הכל שווה. אז לפחות על עצמנו אני אומר, צריך לדעת שיש גדולי דור. איך מזהים מגדולי הדור? שאלה. אבל ברור שיש. אני מסכים איתך שזה יוצר בעיה. פה הבעיה היא בנו. בתוך הציבור הסוכות שומר תורה ומצוות. אז עוד הפעם. אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים מצד הנקודה של חוכמת הרפואה. לא מצד הרצון של החולים שהשחיתו בריאותם בשביל הנהגתם הרעה בהליכות חייהם. בנקודה הזו רציתי לצטט לכם, אבל לא הספקתי. הרב כותב באיזשהו מקום שאנחנו צריכים לחנך לאמיצות רוח. כי כדי שהרופא הזה, במשל, וכן בנמשל, יוכל לעמוד מול המראות הקשים האלה, זה באמת לא נעים. מה, זה כיף לזעזע את כלל ישראל? זה כיף להגיד דברים פחות נעימים? סליחה שאני אומר, אפשר לבוא להגיד שהכל טוב, הכל נעים, עין טובה, הכל בסדר. וזה, יהיה לך הרבה יותר כיף בחיים. אני זוכר שפעם הרב אלישע אמר שהיום שבו ימחאו כפיים לרבנים זה יום מאוד 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 רחוק. ולא צריך להתרגש מזה. זה מה שהרב אמר. צריך להתחנך לאמיצות רוח. היה אחד כזה בהיסטוריה, יהודי יקר, קראו לו אברהם העברי. הוא היה מן העבר האחד, וכל העולם כולו מן העבר השני. בני אברהם אנחנו. אומץ רוח. ואנחנו סוג של, אנחנו לא גדולי הדור, אבל אנחנו יושבי בית המדרש, אנחנו, איך נגיד, אנחנו התלמיד חכם של הדור. וצריך לסגל את זה אצל עצמנו. שוב, אל תבינו שאמרתי לכם, לכו עכשיו, תחפשו איפה אתם יוצאים לא נחמדים, ואיפה אתם יוצאים, הנחמדות זה דבר טוב, ולהאיר פנים לבריאות זה דבר טוב, ולהגיד דבר הנשמע זה דבר טוב, רק צריך לדעת שיש מצבים שזה לא עובד ככה. אז לא לצאת. הנכנס ייכנס, היוצא על יצא. אם יצרף לזה אדם השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, כמו השאלה, רגע, בוא נשמע מה הם אומרים. מה דעתם? אולי צומחת לכם עכשיו קושיה בראש, טוב, אז תלך עם הפנטיות שלך, הזאת ראש בקיר. מה ילך? יסנעו אותך, לא יבינו מה אתה רוצה.
זה להגיד דבר שלא נשמע?
מה?
זה להגיד דבר שלא נשמע?
תרף נראה. אבל כרגע שהקושיה הזאת יישב לכם בראש, אולי, בלפי מה שאנחנו לומדים פה, על פי משנת הרב קוק, אני לא יודע, אם הרב קוק אומר לגבי זה אמת, אמרתי לכם, אתם לא מחויבים. אני מספיק שהרב קוק יגיד את זה, אני לא צריך יותר מזה כלום. אבל אולי צומחת הקושיה, נו, אז באמת, ככה נעבוד. אפשר שעון, כי רגע, בזה אני לא יודע אם אני יודע לראות איך זה...
חורן.
הוא רגיל?
לא, זה חדש הרב.
לא, יש את ה... אז אולי צומחת הקושיה, תכף הרב גם יתייחס אליה. על כן, זאת הסכימו כולם. זה לא בית שמי הכריח פה מישהו. זה גם בית הלל וגם בית שמי. בשביל לטפל בסוגיה הזו, הנכנס ייכנס, היוצא על יצא. כלומר, רק איך שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה, שכולל את הכל, ואם הוליכה לדרך הישרה והנכונה, צריכים להסתכל בזה. ולא יצא היוצא להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החיים שחוץ לבית המדרש, שבראותו הקלקולים הרבים, והנטיות הרבות שבלב העם להפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות, ייפול עליו לבבו, וידמה שאי אפשר כלל להנהיג באומה חיי שמחה של טהרה ושל תעודה קדושה. הרי מה עומד על הפרק? השאלה האם מסיקים בטהרה או לא. תצא החוצה, תגיד, איך אפשר? הם לא שם. הם לא נמצאים שם. עוד הפעם, בוא נקרא את כל המשפט הארוך הזה. רק איך שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה שכולל את הכל. חוכמת התורה יש בה את עומק החיים. וככזו היא כוללת באמת את כל המצבים ואת כל צדדי העלאה מכל מצוקה שלא תהיה. והיא מוליכה לדרך הישרה והנכונה. זה עניינה של תורה. למה נקראת תורה תורה? מפני שהיא מורה. תורה לשון הוראה. ומה ההוראה? מהי מורה התורה? התורה מורה לנו את הדרך להופעת האידיאל האלוהי. וכדי שהאידיאל האלוהי יופיע, צריך ללכת אל התורה. רק אל התורה. בלי שום חשבון אחר. כדי להכריע מה הצעד הבא, רק תורה. תכף. הרב יתייחס לזה, בעוד, לא יודע אם נספיק היום, אבל עוד יהיה משפט, מתי כן אפשר לראות מה המצב בחוץ? הרי זוכרים שצוטטתי לכם, לא זוכר באיזשהו שלב, בסנדל המסומר, צוטטתי לכם את הגרא, שאומר דיין שדן דין אמת לאמיתו. אתה צריך לדעת את כל חושן משפט ואבן העזר, רק יש לך בעיה אם אתה יודע רק את חושן משפט ואבן העזר, אבל אתה לא יודע לקרוא את המציאות. כי מה אתה עושה עם חושב משפט ואבן העזר? אז צריך לדעת להסתכל במציאות. אז שואל בצדק, מה לא מסתכלים? לא נדע איפה נמצאים.
איך? גם כשאי אפשר להסתכל, אז מה עושים?
מה?
מה עושים?
לא, מה זאת אומרת? לא, תכף נסביר מה הכוונה באי אפשר להסתכל. אי אפשר להסתכל, לא הכוונה שאנחנו לא יודעים מה קורה בשטח. אנחנו יודעים מה קורה בשטח. יודעים הכי טוב מה קורה בשטח. אוי ואבוי. אני חייב לך, בסדר? אני רוצה כל שלב פה ושלב. עוד הפעם, רק שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה שכולל את הכל, ואם הוליכה לדרך הישרה והנכונה, צריכים להסתכל בזה. ולא יצא היוצא להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החיים שחוץ לבית המדרש. בוא נדון על פי מה שאומרים בחוץ. שבראותו הקלקולים הרבים, והנטיות הרבות שבלב האב להפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות. מה אתה רוצה מהם? נראה לך שהם שייכים למדרגה? למדרגה הרצויה על פי התורה? אתה באמת דורש מהם התעלות כזו שהיא ממקורה של תורה? הם לא שם, הם לא שם. אתה מגזים. אתה מגזים, אתה חי בסרט. אתה מנותק. זה מה שתהיה הרגשה שלך אם אתה תהיה יוצא לדון על בסיס מה שקורה בחוץ. לדון. אני כבר רומז לתשובה לך. אם אתה יוצא לדון על פי מה שקורה בחוץ. לא, למסוק כן בתארה, לבצור. הם מוסקים בתארה, בוצרים בתארה והם מסקים בתארה, כן, כן. השמחה, המסיקה זה אתנו, כן. בסדר?
הוא לא החליט את זה באופן שירותי.
הוא החליט את זה מתוך התורה.
נכון.
למה זה קושייה?
מה שאמרנו עכשיו, מה, איך יכול להיות שבחוץ המצב ככה ושגם אני מסוק בתארה? אז עוד הייתה לו התלבדות, כי זה שאני לא גם...
אבל בסדר. טוב, אני חייב להכניס את זה עכשיו. ודאי שצריך לדעת מה קורה בשטח. זה מה שאמרתי, אתה צריך להיות דיין שדן דין אמת לאמיתו, אם אתה לא יודע מה המצב, איך תוכל להדריך? בוא נחזור לרופא שלנו. אז שהרופא, איך הוא יהיה רופא אם הוא לא יודע מה קורה אצל הפציינט? רק יש חילוק. אני בודק מה קורה אצל הפציינט, אני לא מקשיב לשום מילה ממה שהפציינט אומר. לעשות. כדי לדעת מה קורה בשטח, זו חובה, חובה ראשונה. אבל לא הולכים עכשיו ומנהלים סימפוזיונים על מה ההכרעה. טוב, בוא נקרא עוד משפט ואנחנו נגיע לזה. אני צריך להרחיב במה שאמרתי עכשיו. לא יצא יוצא להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החם שחוץ לבית המדרש, שבירותו הקלקולים הרבים והנטיות הרבות שבלב העם נהפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות, ייפול עליו לבבו, וידמה שאי אפשר כלל להניק באומה חיי שמחה של תארה ושל תעודה קדושה. ושמאי אומר, כן, אפשר. אבל אין הדבר כן. זה לא נכון. נכון שהמצב בחוץ קטסטרופה. וצריך לדעת מה המצב בחוץ. אבל יש כלל אחד יותר חשוב. הוא מאוד מאוד חשוב הכלל הזה. כי צריך לדעת שימין השם רוממה. ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי התורה שרוחה הולך בבית המדרש, כן יקבלו ישראל את החיים וכן יתקיים הדבר באומה. אני אגיד את זה רגע הכי 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 מגושם וגס ולא מדויק, ואז נסביר. מבט כזה שמסתכל החוצה ואומר, וואו, נראה לך שאפשר לתבוע מהם קדושה וטהרה והתעלות של תורה, נראה לך שאפשר לתבוע מהדור? מבט כזה, אגב, גם אם הוא לא אומר את זה בפה, הוא אומר את זה בסגנון הרבה יותר מהוקצה ורציני ונראה נכון, מבט כזה הוא מוציא מהמשוואה גורם אחד. מאוד מאוד חשוב. וזה הסגנון הגס. תכף נסביר את זה קצת יותר עמוק. הוא מוציא מהמשוואה גורם אחד שהשם שלו זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאן ומנהל את עולמו והמציאות מנוהלת ומושגחת לטוב. עד כאן גס. עכשיו קצת להסביר את זה. מה אני מתכוון שאני אומר שיש כאן הקדוש ברוך הוא? כי צריך לדעת שימין השם רוממה. ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי התורה שרוחה הולך בבית המדרש, כן יקבלו ישראל את החיים. לעם ישראל יש טבע. טבע פנימי. הוא מכונה נשמת האומה. נשמת האומה הזו, יש לה את התכונות שלה, את הטבע שלה, יותר מזה, יש לה את המאוויים שלה, ואת מה שמתאים לה באמת. המקרה לא יתמיד. אז נכון, לפעמים מצטבר סביב רוח התרבות האקטואלית בדורות המקולקלים הרבה הרבה שחי, המון שחי. כל השחי העולמי יכול להצטבר. אבל זה מקרה. מתחת לפני השטח, בתוכיות החיים, שם יש בעירה פנימית של אבת אש החיים של האומה הישראלית בוערת, יוקדת. זה נמצא שם. ומה שאתה רואה בחוץ ככלכולים שהמצב הוא פשוט קטסטרופלי, ובמחשבה הגיונית, רציונלית, העסק גמור, אז באמת זה במחשבה רציונלית, אבל במחשבה פנימית, שיודעת להסתכל לעומק הדברים, אז הכל, הכל, הכל יבוא על מקומו. אל תתרגש משיחי דעת ורעשי רקע. משל, למה הדבר דומה? לנער שמתבגר. הורים שמוכנים בצורה טובה לשלב הזה של ההתבגרות, הם יודעים שבאיזשהו שלב ההופעות כלפי חוץ הם יהיו פחות נעימות. כבר לא מקשיב, כבר לא יושב איתנו, נהיה עצמאי הבחורצ'יק, מתחיל להביע את עצמו על חשבון דעת הוריו ומוריו, עושה מה שהוא רוצה, וגם קצת מבטל אחרים, לפעמים בצורה גם לא נעימה, אבל בסך הכל צריך לדעת שהשלב הזה הוא שלב של מעבר. שלב ההתבגרות הוא שלב של מעבר. מעבר מהילדות לבגרות. ועיקר מה שקורה במעבר מן הבגרות לילדות, זה שמופיע בבחורצ'יק שכל, ומלהיות איזושהי דמות שאין לה עצמיות, כי הוא תפס את עצמו כמו שאתם ההורים שלו תפסתם אותו עד גיל. אני יודע באיזה גיל מתבגרים היום, כבר לא סגור על זה. אבל בוא נגיד בגיל 5, אתם מבינים שאני אומר שאולי בגיל 7 הם כבר מתבגרים. אבל בגיל 5 הוא לא ראה את עצמו כעצמו. הכל היה שיקוף של איך שהחוץ תופס אותי. אבל עכשיו, ברוך השם, מי רוצה שהילד שלו יישאר פלקט? ברוך השם, זה צומח וצומח ומתחיל להיות אני לבחורצ'יק. בשלב ראשון העני הזה, כדי לחוש אותו, אז מנסים להרגיש את התחושות החדשות. כדי להרגיש את התחושות החדשות, זה לא תמיד מסודר. ואז ההופעה החיצונית, הרבה פעמים, רוב הפעמים, כל הפעמים למעט יצא מן הכלל, שלב ההתבגרות זה שלב קשה. שלב קשה. נו, אתה כהורה. מה המצב? אתה מתפוצץ? או שאתה מבין טוב 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 מה קורה, ומסייע לו לחלץ כמה שיותר את מה שהוא באמת עובר, ולא לטעות בתופעות לוואי. ככה זה צריך להיות. ואותו כנת בנמשל, עם ילד השעשועים אפרים, אפרים לה. מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, הילד הזה, יש לו סימפטומים מבחוץ. אבל אתה צריך לדעת שהסימפטומים האלה הם רק סימפטומים. ועיקר הגאולה שאנחנו מדברים עליה, אומר הרב, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. ושם יש תביעות מאוד 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 חזקות. אתה חושב שבגלל המצב החיצוני זה לא ילך? זה מאוד ילך. כי הקדוש ברוך הוא כאן, הקדוש ברוך הוא, כלומר, הנשמה האלוקית של כנסת ישראל. ואתה רק צריך לדעת איפה לדבר כדי שזה יצליח לחדור פנימה. אבל אם מן השם רוממה, ההשגחה של יד השם, שמשקמת פה את כל המהלך של האומה ותחייתה ו... הצעדים שלה עד הופעת גואל צדק, אז שם הכל הכל טוב, הכל רוצה את הטהרה. מה שאמרתי עכשיו זה ההפך מהמבט העיתונאי. המבט העיתונאי, הדבר היחיד שהוא יודע לשמוע לו, זה מה שקורה בדקה, בגימל גימל של דקה לכל היותר שעה. זה מה שהם רואים. אבל בבית המדרש רואים לעומק. רואים שיש פה תהליכי עומק. ממעמקי הגניזה של נשמת האומה ניקח את הכוח להעמיד את האומה על רגליה, כתוב באורות. אז אל תתרגש מזה שנראה לך שאתה אומר דברים לא פופולריים. אתם מבינים? זה כמו, שוב, תחזרו למשל. אפשר אפילו להתעצבן על אבא שכאילו, די, תשתיק כבר את המתבגר שלך. לא, לא, תן לי, תן לי, אני יודע איך לדבר איתו. מה אתה רוצה? נצא, יאללה, בסדר. יגיד לו מה שיגיד, לא קופץ לי דוגמה טובה לראש. כי הוא מכוון למה שהוא יודע מה באמת התהליך, והפוך. כשהוא ייתן לו את מה שבאמת הוא רוצה, וזה את העצמאות שלו, שוב, אני לא מתכוון שאפשר לתת לילד לעשות מה שהוא רוצה, אל תצאו מפה שאמרתי לתת למתבגר לעשות מה שהוא רוצה. אבל בהחלט, ההורים צריכים להצליח לשדר לילד שכן, יש לך אישיות. אתה צומח, ואתה זה אתה, עם השכל שלך והכוחות שלך, וכל מה שמתפתח אצלך. בשלב ראשון תגיד, אתה זה אתה, איפה אתה, איפה? כן, כן. בעומק זה מה שמקונן. כל פסיכולוג יגיד לכם את זה. וככה זה גם עם הנער המתבגר הזה, הדור והאומה. בעומק החיים יש שם נטיות להתגדלות, להתקדשות. אז אתה אומר, תגיד, אתה לא ריאלי. אני לא יודע מה יותר ריאלי מאשר להבין שאין לעם ישראל שום דבר מאשר תורה ומצוות. תראו, 150 שנה. זה הכל. מהאלפי שנים שהוא קיים. 150 שנה ניסו, וגם זה במקצת, לחיות חיים שלא שמים את התורה במרכז. זהו, זה מתעדה. אז מי ריאלי פה? אז צריך לדעת. כן, אני אומר את הדברים כמו שהם באמיתתם והווייתם, ודווקא זה יישמע. זה מה שישמע. ימין השם רוממה, ואיך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי התורה שרוחה הולך בבית המדרש, כן יקבלו את ישראל את החיים ויתקיים הדבר באומה. זה מה שיקרה. לשם הכל צועד. אני רוצה להרחיב בזה, זה כבר יהיה לפעם הבאה, יש פה עוד איזה ניואנס. אבל תראו, אני מכיר שניים. הרב צבי יהודה. הם דיברו דברים, אם תשימו לב טוב, שמה שמדברים היום, זה רק פועל יוצא של מה שהם לא הפסיקו לדבר עליו. מי לפני הרב צבי יהודה דיבר על ההתיישבות בשומרון? אף אחד. מאז הרב צבי יהודה, במה כל העולם עסוק? במה כל העולם עסוק היום, נכון לרגע זה? התיישבות בשומרון. מי דיבר על הזהות של המדינה שלנו? הרב צבי יהודה. פה אני גם מעיז להגיד, ובניו של הרב צבי יהודה. לא היה לו בנים, נכון? אבל הרב צבי יהודה, כשהיה מלמד אורות ומגיע שם לפסקה עם הפסוק מישעיה, נו, ברח לי. אני והבנים, נו, עם אמנואל, איך זה הולך? מי זוכר? מי פה חתן תנך? אתה רואה את הבעיה שלי? זה בהתחלה שם, פרק... חטט, לא יודע. זה כותב פה כך. מה? גם את אורות אני לא זוכר. אבל... בקיצור, הוא היה אומר... הוא היה אומר, אני האבא ואתם הבנים. ככה הוא היה אומר לתלמידים אצלו, בבית. איפה זה? זה איפשהו מול העיניים שלי, ומהלחץ לסיים אני לא מוצא. לא משנה. אבל מי הרב צבי יהודה ובניו, על מה מדברים? על מה הזהות במדינת ישראל? ומה כל העולם עסוק ברגע זה? באמוק. בזה. בזה הוא עסוק. המטיבים והפחות מטיבים. עסוקים בזה. כי אתה תדבר על מה שבאמת באמת בוער, והדברים ילכו וירקמו אור וגידים. ולא להסתנבר מהריאליות הלא ריאלית הזאת, שתופסת את פרספקטיבה בעולם צר כעולמה של הנמלה, מסתכלת על 20 שנה, ואומרת, נו, תראה, 20 שנה, אתה רציני, אתה מדבר פה על קדושה וטהרה, אתה לא מבין איפה עם ישראל נמצא, התשובה צריכה להיות, אתה לא מבין איפה עם ישראל נמצא. אנחנו נעריך בזה בפעם הבאה בעזרת השם.